כמו שהסברנו פעם שעברה, שהפסקאות כאן מי"ד עד הסוף מדברים על כאילו י"ד, ט"ו וי"ז מדברים על בירורים של זעקות, קובלנות שיש אל מול המוסר עצמו מזוויות שונות, והרב מקשיב את הקובלנות האלה ודרכם מרומם את המושג של תורה מוסר, כמו שהבחנו שפסקה י"ד מדברת יותר על המתח בין המוסר לאישיות שטובת הדקיונה, ובפסקת הדבר זה היה יותר יחסים של הזעקה של האינדיבידואל היחיד שקשור יותר לתנועה שבאה מפנים האישיות שלו אל מול מערכות חוקיות כלליות שבאים גם תוך שיקולים כלליים של שיקולים של הכלל, של הציבור, וסגנון של כלליות, של חוקיות, של כזה לא פלוק הזה, שהיחיד מרגיש שהדברים האלה מחלישים את המרץ המוסרי המודתי שלו ומוחר כנגדם. ופסקה י"ז, אנחנו בעזרת השם עוד מעט נהיה אותה, מדברת על המתח בין האידאל המוסרי לבין האידאל השכלי, אבל ביניהם משתבצת לה פסקת הזין, שממש לא מובן בפשט מה בדיוק המקום שלה, מה ההקשר שלה בתוך הרצף של הפסקאות האלה כאן. היה לכאורה הרבה יותר טבעי להכניס אותה בעמוד כף זין בסוגיות שדיברנו על דווקא היחסים בין המוסר לבין יראת שמיים, מה שהרב שם דיבר על אסור ליראת שמיים שתדחוק את המוסר הטבעי של האדם, כי אז איננה עוד יראת שמיים טהורה, ועל המקום המיוחד הזה של איך המוסר, איך יראת שמיים והשאיפה לדברים נשגבים יותר, איך היא לא דוחקת ואיך היא עד הרבה צריכה להקשיב את הקול המוסרי, כמה שקשור גם לעמוד כפזן פסקה הראשונה, שהרב ככה דיבר גם מאוד מאוד על הסדר של הדברים, שהמוסר הטבעי קודם כל סגל את מוסר הטבעי ואחר כך את עירת השם, ועל גבי שתי הסגולות יבנה את כל מעלות רוחו העליונות, שזה מלא אמור להיות בנה בצורה כזאת של דרך ארץ שקדמה לתורה, כדי שהדברים יבואו מתוך לא מתוך דילוג על הקומות שהקדוש הוא שתל בתוך האדם עצמו, אלא ככאלה שמחיבות אותם. ולכאורה בקריאה הפשוטה זה המסר של פסקת הזין, בוא נקרא אותה. המוסר הטבעי הגלוי צריך שיתבהר תרם שיתגלו בנפש אותם השבילים של התוכנים של המוסר העליון הסודי, רק באופן זה שהקדמת הבסיס האיתן היסודי שמוכן לכונן עליו את כל הבניין העליון שראשו בשמן, כל מה שהשורשים של האילן יותר מתפשטים, מתעמקים ומשתרשים, שזה בעצם הכוונה, החלקים של האילן שקשורים יותר אל הקרקע, שקשורים יותר אל הקומות הראשוניות, הבסיסיות, שמחוברים אל המציאות, כך היו ענפיו רעננים, חזקים ופוריים, ועליהו לא ייבול. וכמו שגם אולי אפילו בפסקה כאן, לעומת הפסקות שם הרב כאן מחדד עוד איזשהו צד חשוב נוסף, שדיברנו אז על המדרגה של המוסר שצריכה להיות המבט, הפרספקטיבה שדרכו אחר כך גם את כל התורה כולה רואים, מתוך הבנה שדרכי הדרכי נועם כתיב, שהקדוש ברוך הוא בעצם שתל בתוכנו גם איזשהו ניצוץ אלוקי שצריכים לדעת איך להוקיר אותו. אבל כמו שגם הרב כאן במשל של האילן עם השורשים והענפים שלו, כמו שאנחנו יודעים מבחינה בוטנית, אילן גדל גם לעומק וגם לגובה, ואפילו הגודל של השורשים הוא זה לגודל של ההתענפות של האילן, אז יש כאן איזה משהו שהפיתוח של המוסר הטבעי הוא בדיוק בונה גם משריש את הטבעיות ואת החיבור, כמו שאנחנו כאן משתמש בביטויים, הבסיס האיתן שזה נותן לכל קומת הקומה של התנועה הרוחנית של האדם, יסודות עמוקים שמחברים אותם גם לקומת הארץ, ובזכות הדבר הזה כל הקומות הגבוהים שאדם יבנה ייבנו בצורה גם מוצקה ואיתנה, שזה לא רק להקדים ולכבד גם את הקומות הראשונות האלה, אלא הם ממש הולכים ומתפתחים עם התפתחות ככל שהגודל של אדם מתגדל, אז ככה גם העומק של אדם מתגדל, וזה בעצם יוצר מקום של הפנמה ושל שיוך עמוק וחיבור עמוק על המציאות. אבל באמת כל זה אני אומר, רק צריך קצת להבין למה, מה הפסקה הזאת עושה כאן בין שתי הפסקאות תתבב ליוזן, שכמו שאמרנו הכותרת שלהם הייתה לא יחסים בין מוסר ליראה, אלא מזה מסוימת אפילו כן, פסקת תתבב דיברה על מתח בין כללים לפרטיים, בין מבינים חוקיים שהם יותר, כמו שהרב אמר, צורך ציבורי וצורך הכלל, לעומת מבינים שקשורים לעולם של מידות שבאים מתוך העולם הפרטי של אדם. זה הייתה סוגיה אחת, ובעזרת השם עוד מעט נגיע לפסקה י"ז שמדברת על סוגיות של המוסר, האידיאל המוסרי והמוסר השכלי, של איזושהי מחאה שבאה כלפי המוסר, שמוסר עסוק יותר מדי בשפה של חינוך, בהתעסקות בעולם של דיעבד, והיא רוצה להיות עסוקה בעולם של לכתחילה. אז אפשר לקרוא את פסקה ט"ז בהקשר שהיא, ואולי בגלל זה הרב הנזיר שם אותה בעמוד למד ב', בהקשר משלים לפסקת ט"ו, ואז יהיה קצת דברים משלמים מדברים שדיברנו שבוע שעבר, ואפשר לראות אותה כפסקת הכנה לקראת פסקה י"ז, שאולי גרפית הרב הנזיר לאחל להעמיס את כל הדברים האלה, כבר היה מצליח לבזבז אדמון נוסף, אבל בעצם לראות את זה כהכשרה לקראת הפסקה הבאה. אז אנחנו ננסה ככה באמת לקרוא את שתי הדברים, כי במבט שני על פסקת ט"ז אנחנו צריכים אולי לשים דגש על מילה שאולי בקריאה הראשונית הייתה חפוזה מדי ולא שמנו את הדגש. הרב כאן לא מעמד בין מוסר טבעי למוסר אלוקי, כמו שאולי קראתי זה בהתחלה, אלא בין המוסר הטבעי הגלוי למוסר העליון הסודי, שבעצם הבירור של הרב כאן זה יחסים יותר בין עולם שנגלה לעולם שנסתר. והביטוי המוסר העליון הסודי, כן, שמדבר על מוסר של בני עלייה, הוא בעצם מתייחס אל מושגי המוסר כפי איך שהם אמונים, לא כלפי ההופעות של אור השם כפי שהופיע בארץ, אלא כמו שהרב קצת אולי רומז, שהמוסר הטבעי הוא קשור לא דווקא למוסר האנושי, הוא יכול להיות אפילו קשור להרבה עניינים בסדרי תורה ומצוות, אפילו במה שנקרא קשור גם למוסר האמוני, למוסר האלוקי. אבל אם הרב גם משתמש בביטויים של הבסיס האיתן היסודי, אנחנו יודעים שהביטוי ותשב באיתן קשתו, אז איתן קשור לספירת היסוד, וזה בעצם כל מה שהרב כאן גם משתמש בביטוי הבסיס האיתן היסודי. אז אנחנו בעצם אולי מדברים על הקומות היותר גלויות של אפילו בתוך הקודש עצמו, שקשורות בעצם אל המערכות שקשורות יותר אל סדרי הכוונה של אור אלוקי אל העולם, כן, אבל אני בכוונה מדגיש, זה משהו, בעצם המתח של הסוגיה הוא בתוך עולם האצילות עצמו, בין החלקים מהאצילות שפונים כלפי העולמות הנפרדים, כלפי העולמות שלנו, שכמו שמה שאומר, שכמה שיהיה יותר של הקדמת הבסיס לתן יסודי, יש מקום לכונן עליו את כל הבניין העליון שראשו בשמיים, זאת אומרת שהוא מגיע אחר כך למקומות מאוד מאוד עלומים, למקומות מאוד מאוד עליונים שנמצאים בשמי שמיה, למקומות גבוהים יותר, ואז בעצם הסוגיה כאן, קודם כל אני רק ממקד אותה יותר, וקצת מרחיק אותה מהסוגיה שדיברנו בעבר, זה בעצם יותר מוסר של ניגלה לעומת מוסר של סוד. עכשיו אני קצת יותר ידק את הדברים ויעמת את פסקה תזיין אל מוס פסקה תזבב. יש משהו בפשט של פסקה תזיין, אחרי מה שהקדמתי עכשיו, שהוא מעביר מסר ממש הופכי למה שפסקה תזבב, גם בהצבת השאלה קצת ההפוכה בתזבב לעומת תזיין, וגם באיזון ובהסקנה שהרב דרכו מסביר את הדברים. הכוונה, בפסקת הדבר, אנחנו דיברנו שדווקא שם ההקשר של המוסר שבמידות, שאמרנו הוא קשור בעצם יותר לדבר שמתעורר מרוח האדם, וקשור לנימים יותר עדינים, יותר אישיים, ואורך צדיקים, שהוא מתפצל, כל צדיק וצדיק יש לו את הנוגה שלו, את האור המיוחד שלו, איך הוא עומד, כאילו שהוא בפסקת הדבר היה דווקא הצד היותר עמוק, שהוא בפנים ידועים, התוכן שלך הכלל, זה מה שנתן לכל המערכת החוקית, נתן לה את הכיוון שלה, את המגמה שלה, שבסוף של דבר כל המערכת של המערכת של המצוות היא בפסקה כתבה, והייתה קשורה יותר לצד של התחשבות בצורך לתקן את העולם ולתקן גם את הצד ההמוני שבעולם, אז צריכים ליצור מערכות חיים כאלה או מערכות מצוות כאלה שהחישוב שלהם הוא חישוב מאוד מאוד כללי ומאוד מתחשב במקום שבו הציבוריות נמצאת, כמו שהזכרנו פעם שעברה, שיש בחינה מסוימת שציבוריות נמצאת במקום יותר נמוך מהמקום שבו יחידי הסגולה שלה נמצאים, ואיפה שהמשאלות של יחידי הסגולה הם בעצם הם אלה שאמורים לכוון, תשובה הילאה היא בעד עצמו, לכוון ולתת את המגמה לכל המציאות כולה. אז השאלה שם התחילה מתוך מקום כזה, שאיך במתח בין הצרכים של אותם אנשי מעלה שמקשיבים את חישת ליבם, את הצד העדין האישי אינדיבידואלי שלהם, לעומת מערכת כזאת שעסוקה יותר בשיקולים ציבוריים, איך יעלה על הדעת למעט מכוחם של אותם אנשי מעלה ביחד לציבור. הרי אנשי מעלה הם העתיד של הכל, הם אלה שכל עניין הציבוריות מכוון אליהם, כמו שקראנו בקובץ ב' קוף למסת. אז בשאלות של איכות וכמות, האיכות צריכה לגבור לכמות, ולכן כל הפסקה שם הבאה מתוך מחאה שיש מצד מחזיקי המוסר הכולל, שכמו שהרב אומר שהם יותר צורך היחיד, שנראית כן גרה על דקדוקי החיים, שעצם ההתעסקות היתרה במבינים האלה של העולם של של החוקים המצוותיים שמטפלים יותר בצרכים של הסיבור, זה קצת מסיח את הדעת מאותם אנשי מעלה אל המקומות שאליהם הם אמורים להגיע, כמו שפעם שעה ככה ניסינו להביע את הדברים דרך כל מיני התמודדות שיש כאן. הכוונה בשעת הפסקה כאן, כמו שאב כאן אומר, זה שנשקים במום גדול כדי שאחד מטרתם, שבאלה שמתעסקים במערכות החוקיות של הלא פלוג, אז תמיד יש לנו שם ששוכחים את המגמה, וזה עצמו כבר בעצם, כמו שאב אומר, מחליש את האומץ ואת החיוניות של היוזמתיות, ברגע שאומרים שהתפקיד היסודי הוא קודם כל ליישר קו ולדאוג לכל המערכות כולם, במיוחד שלדאוג לציבוריות זה גם במקום שלפעמים קצת המסובך, הנמוך שבה היא נמצאת והחולשות שבה היא נמצאת, שאפילו הוא מערב אצל אנשי המעלה, מערב בהם פתאום שיקולים זרים שאפילו קצת מפילים אותם, זה שעכשיו מהירים להם כוחות חיים רדומים שהמקום העדין שלהם אמור להיות בכלל נמצא במקומות אחרים, ודאי במקומות כאלה שיש ממש אפילו, כמו שקראנו פעם שם, אפילו התנגשות בין מקום הדין שלהם לבין המקום שבו הציבור נמצא. ולכן בפסקת הדבר, המתח נקרא לזה בין המוסר לבין החוקים המעשיים, שהחוקים המעשיים בקושייה תראו משהו יותר נמוך, והמוסר שבזאת תראו משהו יותר גבוה, ועל מלא איך, למה הם צריכים להשקיט, שבסופו של דבר אנחנו יודעים שיש מתח בין מידות לבין מצוות, אז מצוות גוברות, אז למה יש כאן זעקה, איך המצוות יכולות לגבור על המידות, זה הייתה כביכול כל הקושייה, ובכל הסיפה, אבל לעולם הצד העליון של המוסר הוא שיהיה הכלל עומד מקושר יפה וחי, כל הסיפה בא לומר למה לא אף על פי כן, אלא בגלל כל מה שאמרנו בצורה אמיתית זה בדיוק הפוך, דווקא המערכת דווקא לטובת אותם אנשי מעלה ולטובת אותו הצד עליון שבמוסר הוא זקוק דווקא כן להחייה שלו מהמערכת של המצוות של הכלל. פעם שעברה ככה, נגיד ככה ממש בקצרה, ניסחנו את זה באולי ארבע שלבים. זאת אומרת יש צד קודם כל שחלק מתביעה מוסרית זה שאדם לא חי רק את עצמו אלא חי את הרצון להיטיב עם אחרים, אז בתוך עמי אנוכי יושבת, וכחלק מהצורך האמיתי של הדאגה של אותם אנשי מעלה אל הציבוריות, אז הם צריכים לדעת גם לעשות מעשים כאלה שידאגו לציבוריות, אבל זה היה ככה משהו באמת עדיין איזושהי השקטה חיצונית לשאלה, והשאלה עדיין בסודה נשארה, ומשם אנחנו טיפסנו למקומות כאלה שבעצם מסבירים שהנסח הזה שאולי בשתי ניסוחים אחרים שאמרנו שאפשר באפשרות שנייה להבין, אני מתלבט כאילו עד כמה, בוא נגיד זה ככה בקצרה ואולי בהמשך אני קצת אצטרך טיפה יותר להרחיב את הדברים, אבל אפשרות שנייה שאמרנו שיש איזה צד מסוים שדווקא במבט אחר דווקא השיקולים הציבוריים הם אלה שמבטאים שיקוף של הצד העמוק שמנו גם היחידים יונקים, כן? כי היחידים יונקים בסופו של דבר מתוך המרחב של השדה שברכו השם, מתוך המרחב שנקרא כנסת ישראל, והייצוגיות של כנסת ישראל משתקפת דרך הציבוריות. אז כדי שלטובת היחיד, כדי שהוא ידע לגדל את עצמו בצורה מאוד מאוד ברוכה וגדולה, אז נכון שהציבוריות בצורה הגלויה המונית שלה, ואולי כפי שגם מתנהלת דרך סדרי החוקים, יש במשהו מסוים מנמיך, אבל אם הוא יהיה לבד, אז הוא יהיה מנותק מבית חייו, ולכן אלה כחלק מהאחריות שלו, מהרצון שלו להיות קשור למרחבים אינסופיים, מרחבים של קדושה, אז רק מתוך המקום הגדול הזה הוא ינק. אני כל מיני מרגיש כאן, טוב, אני מתלבט, סבון, אני ברשותכם מתקדם קצת לאט, סדר היום זה יהיה קצת איטי מדי, אבל אני לאט לאט ככה יותר יחיב את הדברים. ובסוף אמרנו משהו קצת יותר עמוק, שבצורה עמוקה פנימית מה שקורה בציבור זה ראי של מה שקורה בעומקי התאומות התת מודעים של כל יחיד ויחיד, שכמו שהרב כותב באורות ישראל, שכל המחשבות המתרצצות מאליהן אצל אדם הם באים מצד הצד הציבורי שגלוי בתוך האדם עצמו, שזה בעצם מה שאנחנו מכנים התת מודע בפסיכולוגיה, אבל בקדושה זה העל מודע של האדם, הוא הרבה הרבה קשור למרחבים שקשורים לעומקים מאוד פנימיים שקיים בו עצמו, שאני בדבר המסע הזה צריך בעצם לומר, בעצם שאדם, אותו איש המעלה, בא בביקורת כלפי הציבור, ובצורה סבויה בא בביקורת כלפי הנפש הבאמית שבו עצמה. שהנפש הבאמית שבו עצמה, שיש בה משהו מסוים שהיא מאוד מאוד מכבידה, אבל יצא היא רדומה לגמרי, הוא בכלל לא מרגיש את הדברים האלה, אבל בתת מודע זה ודאי קיים בו, וראוי שתשרה על השכינה, אלא שאין דורו ראוי לכך, זה לא רק משהו חיצוני, אלא זה משהו עמוק פנימי, כמו שקראנו, מה שהרב אומר, שבאלפי קשרים, כל יחיד יחיד נקשר עם הציבוריות הזאת, זה יכול להתאפס כאיזה מטרד מסוים כזה, שהציבור רק חושף, אם הציבור חסר את הדבר הזה, סיבה שגם צריכה חסר, אבל הדבר הזה הוא אדרבה, אולי מבטא משהו עמוק יותר, מה שאמרנו שמדרגת המדרגה החייתית של האדם, היא שיקוף של מדרגת החיה, בנרן חי, שאדרבה, הדבר הזה רק מבטא עד כמה כל המושג הזה שנקרא ציבוריות, שאנחנו חיברנו אותו למושג שנקרא נפש בהמית, אנחנו יודעים שיש צד שהנפש בהמית גבוהה יותר מהנפש האלוקית במקור שלה, שהיא קשורה למושגים עזים יותר, למושגים גדולים יותר, ועל מלא יש צד שלהקשיב לצדדים הציבוריים, שבעצם להקשיב למערכות הרדומות, הסמויות, העל מודעות שקיימות בתוך האדם עצמו, זה בצורה עמוקה פנימית, זה להקשיב למרחבי אינסוף שגנוזים בתוך האדם עצמו, שהציבוריות היא רק שיקוף אולי ראשוני של הדברים האלה בצורה הלכה המסובכת שלו, אבל מעזה זה יוצא מתוק, ומהזיזיות הזאת יש זה משהו גדול מאוד של סמל, ולכן הנאמנות של האדם לקומות הלכאורה החוקיים האלה, הלכאורה מכבידים האלה, היא בצורה עמוקה פנימית, דווקא מקום כזה שאמור להגדיל את האדם למקומות יותר גדולים. אז אני רק מסכם שפסקת הלווה בחופן המבנה, האב המן הייתה שהמוסר שבמידות הוא יותר, לכאורה הוא יותר גבוה ממערכת המצוות שמתעסקת בעולם יותר חיצוני, יותר נמוך, יותר דיעבדי, והתשובה מסבירה איזה ברכה אף על פי כן מקבל העולם של המוסר מהמערכת החוקית הזאת. וכמו שאמרנו, לא נראה שהרב חזר בו מהנחת היסוד שהצורך היחיד הוא בפנים יודעים התוכן של חיי הכלל, הרב לא חזר בו מהמשנה הראשונה הזאת, רק סידר את הדברים בהסברה למה לטובתו עצמו, לטובת ההגדלה של צורכי היחיד, הוא צריך גם את כל הכלל, כן? כל זה שקוראים פסקת הזין, רואים שכל המבנה הוא אומר אותו דבר אבל בדיוק הפוך, כי הרב כאן פתאום עוד פעם מאמת את המוסר הטבעי לעומת המוסר העליון הסודי, וכאן המוסר העליון הסודי הוא בצורה פשוטה, כמו שאומרנו, מוסר הטבעי זה דבר שאדם מזדהה איתו, המוסר העליון הסודי הוא פתאום מתייחס לאותו משפט שדיברנו התחלה, המעשים החוקיים, אבל לחוק, לא בפרשנות המילולית של לא פלוג, של איזשהו כלל אחד גורף לכולם, אלא חוק פתאום מזכיר לנו את המושגים של חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, שקשור לכל מיני יסודות הלאומים, ובצורה, בוא נאמר, פשטנית, יש כאן לכאורה עוד מתחים בין מידות לבין מצוות, אבל מצוות כמייצגות איזה משהו של חיבור לאור אינסוף, לעומת מוסר טבעי שקשור לדברים מאוד מאוד נגלים שאדם מסוגל להבין אותם, וכאן השאלה היא הפוכה והתשובה היא הפוכה. השאלה באה מתוך איזשהו אנשים, כאילו זה נראה כאילו שהרב מתייחס לאנשים שהם מאוד מאוד להוטים למוסר העליון הסודי, ולהתעסק בכל מיני דברים של מוסר טבעי גלוי, זה בסדר, חמוד, לימדו אותנו דרך התקדמה לתורה, ומאוד מאוד חשוב גם לתת מענה לקומות הגדולות של הדברים, אבל נפשי חמדה בתל דרך על דעת כל רס עודך, יש לנו תשוקה למשהו אינסופי, בעצם עם הפסקה הקודמת, מה שהטריד את זה היה אנשים שרצו הרבה הרבה מוסר, הרבה הרבה יזימה של עולמות שטובים מהם עצמם, ומרגישים שהמצוות מכבידות עליהם, אז כאן זה נראה שיש כאן דעקה הפוכה של אנשים שיש להם תשוקה להיות קשור אל המצוות האלוקיות, להיות קשור אל כל הצד הרזי הסודי הגדול שקיים בהם, ועכשיו התעסקות יתרה בכל מיני דברים שקשורים למוסר טבעי, אלה שמכבידים מכבידים אותם, אז כאילו יכול פתאום כאן, תבין, השאלה כאן פתאום כאילו מתהפכת במינה של הדברים, והרב כאן נותן חיזוק להסביר לאנשים האלה למה חשוב להתעסק במוסר הטבעי. עם הפסקה הקודמת הסבירה, אתם צודקים, המוסר מצוות הוא עוד חשוב, אבל אתם חייבים את המעשים החוקיים, אז כאן הרב אומר, כי בכל אותם אנשים, אתם צודקים, צריכים לעוף למעלה, אבל שלעוף למעלה, אתם צריכים הרבה התחזקות במוסר הטבעי. אתם מבינים, יש כאן משהו מסוים, שהפסקה כאן היא פסקת ראי לפסקה הקודמת, כן? אני קודם כל מציג את הדברים במישור של הפשט של הדברים, שיש כאן כאילו אותו סוגיה, אבל היא מבאמינה הפוכה, וגם מסקנה באה פתאום לאזן לכיוון הפוך של הדברים. איך?
זה לא משמעות שונה באמת, זאת אומרת שזה הדברים, שזה משהו
עליון. אולי אני רוצה להגיד, כאילו, בבקשה, אז כאן אני, מה שנמנעתי קודם לומר, אני אומר עכשיו, אני עכשיו מתרומם ולא קומתי, ואני אשתה ככה קצת, זה בסדר, אני מקווה שיהיה מקסימום. לא, אז טוב, לא יודע מה זה. כן, בסדר. אני אגיד דברים גם קצת שקצת יכולה לשמוע קצת דיברתי קצת עם לי ואני רוצה קצת לפתור את העירייה ולהבין את המלך בשתי הפסקות האלה בצורה קצת יותר רחבה של הדברים קצת נגלה צפחיים קצת שמאחורי פסקת עדווה מה שדיברנו פעם שעברה במושגים פנימיים יש לנו הרבה לדבר על הדבר הזה אנחנו כבר הבחנו בתחילת פסקת עדווה שיש שתי מושגים שנקראים כלל יש מושג כלל שנקרא כנסת ישראל ומושג כלל שנקרא הציבוריות הגלויה של עם ישראל ומה שהרב אמר שהיחיד הוא בפנים ידועים התוכן של חיי הכלל זה משפט ככה באמת לכאורה מערער מאוד מול משפטים ידועים שאנחנו יודעים שאין צדיק שיגיע לקרסוליה של כנסת ישראל וכל הבשורה של עם ישראל היא לעורר ולהופיע את מדרגת הכלל ופתאום לשים בה את ההופעות של היחידים שהם הפנים הידועים ובפנים ידועים הם כל התוכן של הכלל זה הדבר מרעיש אבל כמו שהסברנו פעם שעברה כן גם דרך עוד פעם הפסקה בקובע וזקוף למתת הבחנו בין נשמת הלאומית לגופה כן בין מה שעבורות ישראל א' מדבר על כנסת ישראל שמציא את ההוויה לבין איך שבעולם הזה היא נמשכת ומתגלה דרך ההופעה הציבורית הלאומית שהכוונה שמבחינה מבחינת נשמת האומה היא ודאי עליונה יותר מכל הופעה פרטית מבחינת ה גילוי בפועל של הדברים יש הציבוריות מתנהלת היא מתנהלת תמיד על פי המחנה המשותף הרחב הקולקטיבי וגם הדבר הזה סוף סוף יש כאן חשיבות גדולה מאוד ערך חשוב מאוד כי הוא זה שמארגן ונותן לכל העופות היחידות האלה נותן להם את המסגרת המסוים של דרכם התנהלו אבל בדבר מסוים הזה יש כאן גם משהו מסוים שקצת מגביל וקצת מצמצם את המרחב של, של היחידים אז היחידים ביחס לנשמת האומה הם ודאי יותר מועטים אבל ביחס להופעה הציבורית הגלויה הם יותר גדולים אבל בכן הם מקבלים אליהם את עול הציבוריות כי הם מבינים שהדבר המסוים הזה הוא זה שיבנה את השבוע של העולם בצורה פנימית אפשר אולי לומר שבעצם שלושת המערכות שדיברנו עליהם עכשיו הם קשורים לא, דיברנו על נשמת האומה היחידים והציבוריות שזה בעצם קשור לשלושת העולמות שקדמו לעולם שלנו שזה עולם העקודים, עולם הנקודים ועולם הברודים שעולם העקודים הוא עולם שבו כל המציאות כולה הייתה עקודה ונכללת באור אלוקי שזה בעצם הכלל האצילי העליון שקדם לכל הפרטים כולם שהוא זה שעומד ביסוד הכל משם התחולל עולם הנקודים ואני כבר עכשיו צריך לומר שהמשפט שהיחיד ובפנים ידועים התוכן של חיי הכלל זה יכול להתפרש תרתי משמע או כלפי הכלל הנמוך הציבורי שכאשר הציבור צריך לדעת מי הוא אז תסתכל סילח בעקבי הצון תראו את הגדולים תראו את יחידי הסגולה תבינו מה אתם שבעצם מה שהיחיד חי הוא חי את מה שהאומה בפנים קשורה אליה אבל במודע היא לא קשורה אליה והיא צריכה את ההדרכה שלו אבל גם אפשר להבין את זה בצורה חדה יותר שמתייחס על הכלל העליון והכוונה תכלית הכלל הוא להסתף לפרטים כל מה שהקדוש הוא יצר את עולם הנקודים שבעולם הנקודים זה עולם כזה שבו יש ריבוי של הרבה הרבה גוונים ריבוי של הרבה הרבה גילויי אלוקות זה לא חלילה שיבוש בתוכנית האלוקית המקורית אלא כל מעבריה של המגמה הכללית היא כפטיש שפוצץ צאלה וכמרי הקשת אשר יהיה בענן כן מראה דמות השם איך האור אלוקי מתגוון ומתאשר לריבוש של גוונים שזה כל תכלית העיווי של הקדוש ברוך הוא רצה לראות העולם במידת הדין כן, אז הם מסבירים, מידת הדין היא, לעומת החסדים שהכל מאוחד, דינים זה בעצם הופעה של התפרטות, של הסתעפות, שזה היה מה שעומד ביסוד כל התוכנית האלוקית, אבל עכשיו מסתם לכאן, ברור שהפריטים הם נמוכים יותר מן הכלל העליון, אבל מצד שני, הם אלה שקשורים לכל מגמת ההסתעפות של הנקודה העליונה הכללית הזאת, להיות הולכת ומתעשרת, להיות הולכת ומופיעה בתוך המציאות. אלא שכידוע, עולם הנקודים הזה יצר ציצות ויצר משברים, כי כל פרט ופרט אמר אני אמלוך, כל גילוי וגילוי התגלה בצורה אנרכיסטית שלא התכפפה אל המגמה הכללית, ולכן היה צריך ליצור את מה שנקרא עולם התיקון, כן, עולם הנקודים זה עולם התור, ועולם עולם הברודים הוא עולם התיקון, שהוא בעצם יצר כל מיני סדרים, יצר כל מיני מערכות מסוימות שיגנו ויאפשרו לכל כוח וכוח להשתבץ במקום מסוים שלו. הרב כותב בכמה מקומות, אני באמת עכשיו ככה למפריע חושב שאולי כן היה, לא, לא, אנחנו פשוט דיברנו זה פעם הרבה בעבר, אז לא נפתור את כל מקום, שיש משהו בהעתקה מעולם הנקודים, שכל נקודה מנקודה עומדת של עצמה לעולם הברודים, הרב אומר שיש בזה ירידה גדולה, ככה הרב מכנה את זה, כי בסופו של דבר אתה נכנס עכשיו למעט כזאת שקצת מאלצת את ההופעות הפרטיות לא להתגלות בצורה החדה מאלה שלהם, אבל בסופו של דבר זה מה שנצטרך כדי לארגן את הכל, וזה בעצם מה שעמד ביסוד פסקה תתוו, אני ככה עכשיו משתמש קצת במושגים אחרים, ביסוד פסקה תתוו אמר, הזעקה של כביכול עולם הנקודים, העולם שכל יחיד יחיד יש לו את העדן המיוחד שלו, כלפי עולם הברודים, שיוצר כל מיני מערכות חוקיות מסודרות שמצמצמות את החיים, ולכל יש כאן איזושהי זעקה, חשוב עולם הברודים, חשוב הסדר המסוים הזה, אבל לא יכול להשכיח ולהשקיט את העומק הגדול שקיים בעולם הנקודים, ודאי אצל אותם קשרים שבו, אותם אלה שכבר זיקחו את עצמם, אז הם באים, כמו שהרב אומר, שבעולם התור יש את המקולקלים שבהם, יש את המתוקנים שבהם, שהם באים באמת בזעקה גדולה, תאורה, לעורר חיים גדולים בעולם, והסדרים עושים אלה צרים להם, והתשובה שהרב אמר בפסקה תדבר, עכשיו אפשר, לאור מה שאמרנו קודם, לנסח אותה בשלושה ניסוחים, או אתם צודקים, אבל יש סוף סוף דאגה לפריטים אחרים, והעולם חייב עדיין את הסדר הזה של עולם הברודים, זה הניגון הראשון שאמרנו. ניגון שני שאמרנו, זה שעצם עולם הברודים, יש צד מסוים שהוא תשקיף של עולם העקודים, הוא לא יכול לראות אותו רק בתור עולם דיעבדי, אלא הוא זה שבעצם יוצר את הייחוד בין הכלל לבין הפרטים, יש את תקיעה שברים תקיעה, את הפשוטה שלפניה ואת הפשוטה שאחריה. בעולם הברודים יש בו משהו מסוים שהוא ביטוי אגון לתהליך כזה שבו הפרטים והכללים המקורים יהיו ביחד, ולכן להוקיר את התנועות הכלליות, זה בסוף סוף כמו שאמרנו, להוקיר את המקום שממנו בעולם עולם הנקודים, שזה השדה שברוך השם, אם עולם הנקודים, אילולא עולם הברודים, הוא יהיה גם מנותק מעולם העקודים, הכוונה הוא יהיה מנותק מהמקור השורשי שממנו הוא בא. בסדר, אם אנשים לא מבינים, אז זה בסדר שישאלו, תרגישו נוח, כי אני לא יודע אם אני, בסדר, אם...
אז יש
אידיאל
דווקא בעולם האחרון, כי הוא מה הוא עושה לעולם?
לא, כי הוא דורש מעולם האמצעי לחזור לעולם העליון, כי הוא בעצם שיקוף של המדרגה הכללית, אומנם בצורה כבר יותר מסתעפת, יותר יורדת, יותר מארגנת, אבל הוא זה שבסופו של דבר דורש ממנה לזכור את המקור המקורי שמנו בא, ואני בא להדגיש מה שלכן נדגשנו קודם, לא כדי למעט אותה, אלא אדרבה כדי להפרות אותה, ככל שה... הפירות, כמו שהבאנו פעם שעברה, למשל האדמה והפירות. ברור שהאדמה, שכל עניינה של האדמה היא להצמיח פירות, וכל עניין של הכלל הוא להצמיח המון המון פרטים. אבל אם הפרטים יתנתקו מן הכלל, אז הם יאבדו את כל חילם, ולכן יש משהו גדול בעולם הציבורי הזה, שהוא כמה מעורר בנו את התביעה לחזור אל המקום הכללי. כן, נכון, זה היה בעצם הניגון השני שאמרנו, והניגון השלישי שאמרנו, שיש בו צד מסוים שאומר שכל תהליכי השבירה שהפילו אותנו לצורך בעולם הברודים, בעולם כזה שעכשיו צריך לסדר את עצמו, יש בדברים האלה סוף סוף איזשהו כן משהו עמוק שבא מקמיעה אינסופית, שבוא נאמר ככה, אם עולם הנקודים היה נמצא בצורה הרגועה שלו, לא הייתה בה שבירה. השבירה באה בגלל שבכל נקודה ונקודה, בכל גילוי של החיים יש קמיעה אינסופית, שהיא זאת שיצרה את כל המשברים האלה. בעצם כל העולם הברודים שמטפל בעצם בכל שברי הכלים, אז בצורה עמוקה פנימית הוא מטפל במאוויים האינסופיים שקשורים לנפש הבהמית, שקשורים לכל הכוחות הלכאורה הפירים האינסופיים האלה, אבל שמהם יש דווקא איזשהו מקום מסוים שמצמיח מעלה יותר גדולה, ובעצם כל הפסקה הקודמת דיברה בשבח של עולם שבינינו נראה עולם יותר ככה פחות מקורי, פחות עצמי מאשר העולם האמצעי, ובא לדבר במעלה של הקומה הזאת. לא רק הדבר הזה, אני עכשיו חוזר לפסקה תזיין, כן, בפסקה תזיין אנחנו עכשיו פתאום מבינים שהמושג הזה שנקרא חוק שקשור לסדרי המצוות, אנחנו מבינים שבמצוות עצמם יש שתי קצוות בסוגיה הזו שקראת שמצוות אלוקיות. יש את הצד הגלוי שבמצוות, שהוא קשור יותר לארגון ולסידור של, של הרבה כוחות חיים, אבל יש צד בחוקיות של המצוות שמחבר אותנו למקומות אינסופיים, מחבר אותנו למקומות מאוד מאוד רזיים, למקומות מאוד מאוד סודיים, ולכן מלא יש איזשהו צד מיוחד שפסקת הזין באה בעצם בצורה לעורר איזושהי כמיהה שיש למוסר העליון הסודי, מעוררת את הכמיהה לצד האינסופי שמונח בתוך הסוגיה הזו שקראת המצוות. ואנחנו מבינים מאוד שבמצוות יש גליה ורזיה. הצד הגלוי של המצוות הוא צד שמאוד מאוד לכאורה עוצר את כוחות החיים שלנו ומארגן אותם, והוא בעצם לבושים כאלה שבאים לאט לאט לעדן ולהעלות את העולם מהמקום הנמוך שמוצא למקום יותר עליון. ועל זה גם הרב בעניה בשבת מדבר שמצווה זה חילוף אותיות של יו"ד כו"ד כ"ה, שאומר שהיא קשורה שבחינר, שבמצוות אין קדושה לעומת תורה שיש בה קדושה, כי הם קשורים לאיזה משהו דיאבדי כזה, זמני כזה, שבא לכוון את העולם למקום יותר עליון. אבל בתוך עומק המצוות גנוז משהו מאוד מאוד עליון, משהו מאוד מאוד אינסופי, גנוז בתוך, בתוך הדברים האלה, ויש איזשהו צד מסוים שלכן המוסר העליון הסודי הוא מעורר איזה משהו מאוד מאוד גדול שקיים במצוות, שכלפיו דווקא המוסר שבמידות יש בו משהו מסוים שהוא רפה וגלוי מדי ומובן מדי ביחד למקומות הלאומים האלה. ולכן כביכול בעצם כל תחילת הפסקה כאן היא בעצם באה לאור המסקנה של הפסקה הקודמת, ולומר בעצם לאור הסיום של הפסקה הקודמת נמצא שהצד הלאה שמוסר הוא שהכלל עומד מקושף על זה החוקים צריכים מוכרחים, כן לעולם יעמוד החוק למעלה מהמוסר, אשר אם את המשפט שם קוראים רק בתור יעמוד בתור סדר עדיפות, אין ברירה, צריכים את החוק לפני המוסר כדי שלא תהיה איש את ראו חיים בלא, או שבעצם יש צד שכן לעולם יעמוד החוק למעלה מוסר, יש צד שהחוק מכוון למקומות יותר עלומים, יותר נסתרים, יותר עליונים ממה שהמוסר מכוון אליהם, כי המוסר קשור למקום מאוד מאוד מודע, מאוד מאוד גלוי של האדם. אבל החוק מכוון אותנו למקום יותר עליון, שאולי בניסוחים גם שמענו קודם, יכול להיות שבעצם בסוף החוק יונק מעולם העקודים, יונק מעולם הרבה יותר עליון, ולכן מה שייתן לכל ההופעות העשירות של החיים, ייתן להם את המקום הנצחי שלהם, זה דווקא שהם יתקשרו למקום יותר עליון. והרב כאן עם כל זאת בא לומר ש אי אפשר להידר גיסה להגיע למקומות כל כך רזיים, מקומות כל כך עליונים האלה, בלי להקשיב גם למקומות המודעים הגלויים שבהם אדם מצא. ולכן המושג הזה שנקרא הצד המוסרי של אדם, שזה מקום שאדם מרגיש לו הזדהות, יש משהו שהוא יותר עמוק מהנועלים הציבוריים, אבל יש משהו מסוים שהוא יותר שטחי ביחס לממדים אינסופיים. וכל מה שהרב כאן בפסקה כאן קורה, אבל הוא בחינת היסוד, הוא הבסיס האיתן היסודי, הוא זה שמכוון את הדברים, נותן לדברים גם את הפנייה שלהם אל עבר בניין, אל עבר הקרבה שלהם למציאות עצמה, ואי אפשר לטפס למעלה בלי לבוא מתוך המרחב של הדברים כלפי מטה. בסדר? איך? כן, גם אפילו המודע של הצדיק, גם המודע של הצדיק הוא בסופו של דבר כלפי התת מודע או על מודע שקיים בו, שהוא דברים כאלה שכמו שאמרתי שבצורה הגלויה שלהם הם נראים דברים אפילו לא מובנים, יכולים להתפרש אפילו כדברים חייתיים, אבל זה בעצם מבטא איזה שהם מערכות עמוקות אינסופיות שגלויות בתוך האדם. ודאי ש... מה זה איך?
לגבי זה למה הוא צריך את המצוות?
כי הוא צריך להיות מחובר אל מוסר עליון סודי, אלא משהו הרבה הרבה יותר נשגע במקום שבו נוצא. מתברר שכל המאבקים הכביכול דיעבדים שהציבור מתעסקת בהם, אבל מגלים גילוי חיים הרבה יותר אדירים מאשר מה שיחיד בכל שפת המודע שלא יכול להגיע. כי הצדיק הכי גדול חי עדיין עולם של מודע, חי עדיין את העולם הגלוי שלנו. יש משהו שדווקא הקומות העלומות האלה שבהן המצוות מתעסקות, שהן יכולות מאוד להתפרש גם כדברים מאוד מאוד שקשורים לטיפול ועידון של המציאות, אבל בעצם בצורה עמוקה פנימית הם נוגעים במעבים האינסופיים של המציאות, שאולי נשברו ונפלו במקומות מאוד מאוד מסובכים, אבל שמתוקנו הם יגיעו למקומות הרבה יותר גדולים, הם יחזרו אותם למקום הרבה יותר גדול. ועכשיו מסתם לכאן, לכן המצוות, אם אתה רואה אותם עכשיו מהצד הרזי שלהם, מהצד הסודי שלהם, הם אלה שנותנים את העומק לכל. אבל הרב כאן אדרבה מאוד מאוד מוכיר ומכבד את הצד המודע שלה, של אותם אנשי מעלה, שהם אלה שנותנים לדבר הזה גם את היכולת ההשתרשות הטבעית והמיוחסת אל המציאות הגלויה, שהם אלה יהיה את השורשים החזקים שנותנים בעולם שלנו, ומתוכם יהיה אפשר להתאפס במקום יותר גבוהים. כל זה קריאה אחת של פסקת דזיין, כמו שאמרנו, כהשלמה של פסקת דבר, ועכשיו אנחנו עוברים לפסקת דזיין, כי יכול להיות שבכלל פסקת דזיין היא רק בכלל פתיחה לפסקה הבאה בכלל, קריאה. יכול להיות שכל מה שעשינו עד עכשיו זה היה אולי רק תרוש וקבל שכר. כן, כן. כן, קצת ברור. שבעצם בהקשר מסוים לכאן, טעמי מצוות, שזה הצד הגלוש הדברים, הוא קצה כחון של עומקים הרבה יותר גדולים, שכמובן, כאילו, טעמי מצוות או לא טעמי מצוות, ברור שהמצוות זה עם עומק גדול מאוד, אלא השאלה עד כמה קשורים לשפת המודע, לצד של הניגלה, עד כמה קשורים לצד הרזי, הפנימי של סתר מאחורים. יש משהו שבאמת מה שהרב כאן אומר, שצריכים מאוד את ההופעה הגלויה, טוב טעם ודעת למדני, אבל זה רק פתח למדי חיים המטר עמוקים, המטר שרופשים שסותרים מאחורים. הפסקה י' זן. כן.
הרב איתה מדבר על המציאות של גילו כביכול על הקומה הבסיסית. שאלה אם יש מציאות של הקומה הבסיסית היא לא מחזיקה מים, ואני קורא את זה ככה. לא שאדם כאילו במקום לדלג צריך לבנות עצמו לאט לאט, אלא הקומה התחתונה היא לא מחזיקה אצל האדם.
למה? כי היא שבורה או אתה מתכוון לשמה?
היא שבורה, כי בשפה שלו היא לא נמצאת השפה הגלויה של המצוות.
ויש, אתה שואל את זה עוד פעם כמשהו בריא או כמשהו מסובך כאילו? אני חושב שאני... כן, לא, אני חושב שהרב כאן רואה בתיאור שתיארת משהו שהוא זוקק איזושהי השלמה, זוקק איזשהו פיתוח של מושג, של פיתוח חיים של עולם של ניגלה, של עולם מודע, שהוא כמו שאתה אומר, הוא זה שישריש את הדברים, ייתן לדברים גם את החיבור שלהם אל הקומות הגלויות של החיים. עכשיו שלפעמים כמו שאולי אתה רומז, אז היום לא נמצאים, ויש בהם איזשהו כן איזשהו קריאה לספוג במקומות יותר גדולים, אבל ודאי שזה נהיה לי כמו שנהיה כאן בפסקה כאן, זה משהו לא מספיק מאוזן כזה כאילו.
כן, אבל לא תמיד בחירי שאדם יכול לבחור לאזן את עצמו. כמו שאדם הרבה פעמים בנוי בצורה נכונה, למשל את הילדות ועליו נבנים מקומות נוספות, אבל יש אנשים שלא נבנו בריא בילדות שלהם. לכן כאילו מלכתחילה כל התהליך הוא תהליך שונה.
ואתה שואל עכשיו איך הם ימלאו את הדרישה כאן של לבנות את השורשים של האילן? אני לא מתלבט אם התשובה היא שיהיו דבקים באטמוספירת חיים כזאת מסביב שתשלים את הדברים האלה, כי אני לא, אני פשוט, אני אתה קצת מעורר לי כל מיני פסקות ברב שלפעמים הרב אומר שיש מקומות כאלה שזה הקדוש ברוך הוא הכווין דבר כזה כדי לעורר בעולם כן מקום שהוא מקום של דליגה, הוא מקום לא מסודר, אבל שיש בו איזה משהו ש שיכול להיות שבאדם הפרטי הזה יהיה משהו לא מאוזן, אבל במהלך הכללי, בזכות בני אדם כאלה, העולם יעורר כמיהה למקומות יותר גדולים, למקומות יותר גבוהים, בקבות כביכול הניחות האישית שקיימת אצלו לאדם. זה ברור שמה שכאן הרב אבל כן מתאר שיש כאן משהו שזה בעצם הוא קשור לראשו בשמיים אבל הוא חסר את, את הקרקע שיכול להיות שלפעמים הקדוש ברוך הוא מצמיח דמויות כאלה שיצמיחו בעולם איזשהו כמיהה למקומות גדולים אבל ברור שמצד שני הרב אומר שבמהלך הכולל של הדברים אני חוזר לפסקת הדבר זה ייצור אצל הרבה אנשים מחל מול דבר כזה כי הם ירגישו שיש כאן משהו שהוא לא משתלב עם החיים ירגישו בו איזשהו מחל שזה יכול להפך להיות בסופו של דבר לא יניקה ממקום רזי אלא זה יכול להיות בסוף מצוות אנשים מלומדה שהם יהיו קשורים אל הדברים האלה במקום כזה שאין פיתוח של אישות שהם מול הדבר הזה אז זה בעצם להיבלה להתמכר לאובייקטיביות בלי פיתוח מחמחים סובייקטיבי כזה בתוך הדבר טוב, יוזן אני יודע למוסרי לכל פרטיו איך איך? כן, לא, תפשוט עוד את זה, נקרא את זה, נוכל לחזור לזה, כן, לא, כן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נברא. האידאל המוסרי לכל פרטיו, המעשיים והציורים. היא תוצאה ישירה מהאידאל השכלי. ברום חיוויונו. המחשבה של האנשים, בעלי הרוח, משוטטת היא בעיקרה למעלה, בגבי האידאל השכלי. האמת והשקר. זהו כל התוכן שלה. התוכן של האידאל המוסרי, כאחד מצלותיו של האידאל השכלי, כלול עמו ואינו תופס מקום לבדו כלל. לא בכוונה מדויקת לתמצם מבט אל הפרטים של הטוב ורע, ולסום רב לעשות טוב, נוכל לצייר לנו את האידאל השכלי באורגובו. עסק אין לו כלל עם אלה הפרטיות, אלא שמצא המואר ממנו אישה עם תכנים כאלה, שיש בהם טוב ורע, ודאי יעשה את הטוב, ולא יעשה את הרע. הצמצום לכוון את האידאל של טוב ורע, זאת היא ירידה עצומה. למי שמוכן לחיות חיים של ידה לשכלי, בעצם תארתו, אני לרגע עוצר, זה בצורה ברורה, הרב כאן מתייחס לכל החטא של אדם הראשון, שהוא עתק מאכילה מעץ החיים, ונשפל למדרגה של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, כמו שהרמב״ם, במורה נבוכים מתאר שאכילה מעץ החיים הייתה מחברת אותו למושגים של האמת ושקר והנפילה לאכילה מעץ הדעת טוב ורע הפילה את האדם אל מה שהרב כאן מכנה האידאל המוסרי שהמדדים של המציאות הם ממדים של טוב ורע והרב כאן בחיבור של דברי הרמב״ם למושגים של האידאל המוסרי והאידאל השכלי בעצם כאן מעורר כמו שהרב יתאר אולי רק את השורה הבאה וכל הפרעות נגד המוסר היותר טוב הנהוג בספירה האנושית אבל נצטדד את הגברות של מחשבה חופשית נישאה ונקודת לשדן משוקת האידיאל השכלי ללות אל מקומו שאב כאן לכן מתאר עוד צורת מחאה שיש בעולם נגד המוסר שהרב אומר היא באה בצורה עמוקה מתוך כמיהה לזרע ילד האדם הראשון ובהקשר הזה הרב כאן מחדש חידוש גדול בדברי הרמב״ם במורה נבוכים כי תמיד דברי הרמב״ם מבינים שלפני החטא אדם חי את המציאות בצורה אובייקטיבית שלה ועל פי המבט האלוקי שלה כל חטא אדם הראשון העתיק את המבט של אדם למציאות למושג יחסי של מושגים של טוב ורע ואדם בעצם בכלל הדבר הזה בצורה סמויה נותן קצת אח שווה לרע למרות שוודאי גם אחרי חטא אדם ראשון לא חשוד אדם ראשון הוא ודאי רצה לאכול את הטוב ולא את הרע אבל זה שהוא רוצה לאכול, לראות זה בתוך הזווית שלו ולא בתוך הזווית האלוקית אז לעומת עולם של אמת ושקר שיש אמת ולמותה יש כלום וזה בכלל לא מתח בין טוב לבין רע אלא בין ישות לבין דחיות עצם זה שהאדם בוחן את כל הדברים דרך הזווית המסוימת שלו הדבר המסוים הזה נותן לאדם הרבה לכל היכולת של התקשרות, של התחברות לדברים, אבל זה עצמו כבר בלא מודע הופך את העדר, את העין, את השקר, הופך אותה לישות שעומד בפני עצמה שהיא הישות של הרע, ומשם בעצם כמו שהרם אומר, כל כוח המדמה של האדם, כל המבטים הסובייקטיביים של האדם מתעצמים והוא מוסט מלראות את הדברים במקור העליון שלהם, ובמידה מסוימת התביעה של האדם אחרי האדם הראשון שהוא כבר שרוי בתוך עולם של של טוב ורע, לדעת איך לנווט את הדברים ולחזור לזכות לראות את המציאות מהמקור הטהור שלה, המקור הלכי שלה. והרב כאן אבל אומר משהו הרבה יותר חריף, שהאמת היא שמתבונים טוב במורה נבוכים רואים שזה ממש עומק דברי הרמב״ם, שהבעיה היא לא רק העתקה מעולם אובייקטיבי לעולם סובייקטיבי, אלא חלק מהנפילה של חטא אדם הראשון היא בכלל יצירת עולם הדרכתי, שגם כמו הבעיה שלו זה לא הרע שבו, הבעיה שבו זה גם הטוב שבו, והטוב שלו לא כי הוא טוב חלקי, אלא הוא טוב כזה שכל מה צריך להתאמת אל מול הרע, שצריך כל מה להתייחס אל עולם דעבדי ולדעת איך לנתב תחים מתוך עולם דעבדי, ובתוך דבר כזה גם הטוב הוא כבר לא אמת. כמו שאנחנו מכירים את המדרש המפורסם שהעיר שכולם היו אומרים אמת, ורק בגלל שהיה שם איזה סיפור של צניעות שהייתה שם, אז זה מה שגרם למוות באותה עיר. וכמו שהמהר"ל בנתיב האמת שם מסביר שהצניעות יש בצד מסוים שהיא הפך האמת, זה קצת דבר חריף, אבל בעצם זה אומר שעצם זה שחיים עולם של צניעות שבו מצניעים דברים מסוימים, זה כבר אומר שלא חיים את המציאות בצורה המקורית שלה, אלא במקום כזה שבו היא כבר צריכה להתחשב עם הרבה הרבה חולשות, אז צריכה גם אלה הרבה הרבה להצניע כל מיני דברים במציאות, כי המציאות עדיין לא בשלה להיות מופיעה אותם. הרי הרמב״ם, רק נזכיר, במורה נבוכים אומר שכל המפורסמות באו רק בעקבות חטא האדם הראשון, והמפורסמות הרמב״ם שם בהמשך הספר, וכך גם במילות ההיגיון, נראה שמפורסמות כוללות את כל המערכות האלה שהמציאות מזדהקת עם עולם, כמו ניאוף, כמו רציחה, ואני לא זוכר, וכמו כיבוד הורים, לפי זאת, שלושה דוגמאות שהרמב״ם מביא של המפורסמות. שמשהו מדברי הרמב״ם, שלפני חטא האדם הראשון, לא רק שלא היה רע, אלא גם לא היה איסור לא תרצח, ולא היה איסור נעיפה, ולא היה כיבוד הורים. עכשיו חלילה לא הכוונה שהדברים האלה היו מותרים, אלא בכלל הייתה את השפה הזאת. כי כל השפה הזאת שבעצם עכשיו מדיחה אותנו מתוך עולם נמוך, דיעבדי, שיש בו כל מיני כוחות חיים מאוד מאוד יצריים, זה בכלל המקום העליון בכלל לא דיבר באותה שפה. ועכשיו מסב לכאן, לכן הרב אומר הירידה הגדולה שבאה בעקבות חטא אדם הראשון, שבזה מסב את כל התורה כולה, היא כבר תורה שצריכה להתחשב עם החולשות של המציאות. לפי זוכרוני בעל הקיידה כותב על דברי הרמב״ם שם במורה, שלפי דברי הרמב״ם התורה היא לא תורה מן השמיים, מתכוון לומר, אולי היא באה ממקור שמי, אבל היא כבר לא אלוקית, כי היא מתייחסת לעולם חולשתי, ואפילו חלק מהדוחות שהיא נותנת, הן הדוחות שמידה מסוימת אפשר לומר, הן לא נכונות, כי להיות קשור, נגיד, כמו שאמרנו, לעולם של, ויש להם בגדים, אנחנו יודעים שבגדים זה משון בגידה, ומעיל זה משון מעילה, וזה משהו מסוים כזה שמבטר על הרבה מניות חיים, שאם העולם היה טהור, היה מסוגל לקבל אותם, וכאן שהעולם לא טהור, אז עכשיו שמים אותם בהקפאה, מה שהרב כותב גם בקובץ A, שהמושג אסור ומותר, זה הכוונה שיש קורות חיים שהם נמצאים עכשיו בעזיקים, שהם נמצאים בכלא, בגלל שאנחנו, שיש בהם אולי נקודת אמת מאוד מאוד גדולה, אבל אנחנו לא מסוגלים עכשיו לדעת לקבל את המצורה הנכונה שלהם. אז בעולם שלנו, אחרי שנפלנו בכל הנפילה של חטא האדם הראשון, אז הכוחות המסיים האלה עכשיו נמצאים בעולם של חסימה, בעולם של הגבלה, לעומת דברים שמותרים, הכוונה שהם משוחררים, שיש יכולת לדעת להתיד את המקום יותר גדול. אבל במידה מסוימת עכשיו יוצא שכל העולם הרוחני שלנו הוא עולם שזה מה שאמרתם קודם, קשור לעולם שיש בו שיקולים חינוכיים, ובתור שיקולים חינוכיים יש בו הרבה דברים מסוימים שהם לא אמיתיים, אפילו הולכים נגד האמת, אבל אין ברירה, ככה המציאות עכשיו צריכה להתנהג. ובהקשר מסוים הזה כאן, זה מה שהרב מתאר, שבעולם האמיתי זה לא שלא היה בו את המושג הזה שנקרא אידאל מוסרי, הרב אומר האמת השגה זו, התוכן של אידאל מוסרי כאחת מצלותיו של אידאל שכלי כלול לו עמו ואינו תופס מקום לבדו כלל, שבצורה עמוקה פנימית לפני חד אדם הראשון, והרב כאן רומז אחת מצלותיו, הכוונה למדרגת האישה שהיא הייתה חלק מצלותיו. בעצם כל חטא אדם הראשון הפריד את חווה מאדם, הפריד את החיות מהחיבור שלה אל הצד המוחלט של החיים, ויצר עכשיו במתח הזה שהנחש שהפריד את הקשר בין אדם לבין חווה, אז עכשיו קצת נראה כאן ברב שזה בעצם סוד הנסירה, שהוא יצר עכשיו איזושהי מופרדות של מבט אנושי אל מול מבט אלוקי, אבל הדבר הזה יצר עכשיו שסדרי החיים שצריכים לנהל את העולם הנקבי הם כבר לא מתואמים, אלא הם לא כבר צלע ממלאית מתוך האור האלוקי הגדול שהיה אמור להיות לפני כן. ולכן הרב אומר שיותר מזה, שבעולם האמיתי שקדם לחטא, לא בכוונה מדויקת נצמצם מבט אל הפרטים של הטוב והרע ולסור מה לעשות טוב, נוכל לצייר לנו את הידע לשכל בו מקופו, עסק אין לו כלל עם אלה הפרטיות, אלא שמצא מואר מנו בשם תוכנים כאלה של טוב ורע, ודאי יעשה את הטוב ולא יעשה את הרע. שהרב אומר, אילולא כל ההפרדה הזאת, ודאי שהמציאות גם הייתה מכילה בקרבה גם את כל ההופעה העשירה המלאה של החיים שמגלים בדרך טוב ורע. אבל הם היו תמיד נכללים בצורה ממלאית מתוך הקשור שלהם אל האמת עצמה. הרב כאן אולי רומז לדברים שגם הרב כותב באורות הקודש ב', שוודאי שאדם היה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע אחרי אוכלו מעץ החיים, כמו שהרב שמה מזכיר והמקורות של הרב בשם הריקנתי, שיש משהו בסופו של דבר בכל מחווי החיים העשירים של הטוב ורע שמאוד מאוד באמת מרחיבים, מגדילים את האור אלוקי, אבל הם לא עומדים בצורה אוטונומית לעצמם, אלא הם השתקפות של אור אמת גדול שיורד לתוך המציאות עצמה. מה זה איך? כן, תראה, בכל המציאות של מה שהיה ביום הראשון והתאריכים, השעות שהיו בו, יש בו משהו ככה שבאמת, בוא נאמר ככה, במדרשים עצמם יש הרבה בסתירות. האם אני אגיד רק, יש, כאילו יש, אתה מכוון על המדרש שאומר שרק אחרי שבשעה השביעית נזדבג אדם מחווה, ובשעה התשיעית אדם ראשון חטא. אבל יש מדרש שאומר הפוך, שאומר שהנחש הטיל ארס, וזה גרם לאדם הראשון לבוא על אשתו. כך אומר המדרש. שבעצם החטא שאדם ראשון היה, שהוא בכלל יזדבג עם חווה אשתו. יזדבג זה סוד הנסירה. אז בעצם מצאים לפי המדרש הזה, שכל הסוד של הזיווג של אדם אל אשתו, בא בעקבות הטלת הארס שהנחש הטיל באשה. ושם מתואר שבמדרש הזה שאדם היה צריך, ועלו פריאו יותר מאיתו, שאדם היה צריך לבוא לחווה בשבת ולא ביום שישי. זאת אומרת שבעצם כל התהליך של השיבה על פנים אל פנים הייתה צריכה לעשות בכלל במציאות של השבת, שזה בדיוק היה המקום הבריא הזה, שאז גם היה אוכל מעץ הדעת טוב ורע.
התהליך הזה כאילו היה
כנס
להפריד את האידיאל המוסרי מהאידיאל הזה, רק בהמשך.
רק במקום כזה?
פה נראה שהמצב השלם זה שהוא כלול בו לגמרי, שבכלל לא צריך לדבר על זה.
כן.
באמת אם ישארו תמיד אחור מאחור, ככה
עכשיו נראה. טוב, אולי, או תמיד זה יהיה בחינה שגם שהם פנים פנים, אבל הם באמת בחינה של אחור ואחור. זאת אומרת, הם באמת במקום כזה שסוף סוף זה ברור שהיא רק צלע ממנו, שאין כאן אף צד של נפרדות שלה ממנו. מה זה?
זה אומר שזה תמיד יקרה, לא בצורה מודעת. תמיד, אף פעם לא תדבר על טוב ורע, אלא תמיד באופן אינסטינקטיבי תגיע לזה.
כן, אבל אתה צריך מצד שני להסביר מה הכוונה שכן יש מושגים שגם, שיש, הרב לא אומר שאין אידיאל מוסרי. יש אידיאל מוסרי. ויש מושגים של טוב ורע, ויש בעצם מלא מושגים גם של אישה. אלא שהמושגים האלה הם מושגים שאין בהם אף צד של סתירה, אלא ממדים היסודים של אכילה מעץ החיים. אכילה מעץ החיים הייתה כל כך מעצימה את הצד המרכזי של החיים, שכל דברים האלה היו רק קישוטים והבעות יפות שמבטאות את הדבר הזה עצמו. אבל איפה המציאות בצורה האמיתית המקורית שאני נמצאת? היא כל מה נמצאת במושגים האמיתיים של, של האמת והשקר. כאילו, מושגים שבעצם בשפה יותר עמוקה, כאן כמו שהוא אומר, שנאמנים לצד המוחלט של החיים, ואין בהם אף צד של התחשבנות עם הצדים הפרטנים של החיים. זה לא סותר את העובדה הזאת שיש לה רצון גם להשאיר ולראות הרבה הרבה דברים נוספים, אבל תמיד הם מוארים מתוך המבט הגדול לעצמו. ובעצם זה מסיימת, לכן הרב אומר, כל שיטת המוסר שקיימת במציאות שלנו היום, יש בה כבר מן החץ, יש בה כבר איזה משהו מסוים, שהיא תמיד נמצאת בחשבנות, נמצאת תמיד באיזושהי התחשבנות עם מצב דעבדי, ומאלי פותרת מצבים דעבדים, על די פתרונות דעבדים בתוך הדבר המסוים הזה, וזה עצמו ריחוק גדול של המציאות, מהמקור הגדול שאליה הייתה אמורה להיות קשורה.
מה הציור של טוב ורע,
של אידיאל מוסרי דקית לפניכם?
של יש טוב ורע, אבל לא מודע כאילו.
אז הרב אורות הקודש בית כותב את זה, כי הרב לא מכנה את זה בצורה של טוב ורע. יש? יש בסדר, נהיו. שהרב מדבר על בעמוד רשת הדקחית, על הפסקה של הקדושת הדומיה, ביניהם עתידים להיות נביאים מהמדרגה היותר עליונה ממדרגתו של משה רבנו ומזר אלה עד האדם הראשון. והרב כאן בעצם רומז שיש כאן איזו מדרגה עתידית שתהיה מדרגה שאפילו יותר גדולה ממשה רבנו ויותר גדולה מזר אל עד האדם הראשון. עטמה יכול להיות מדרגה יותר גדולה מזר אל עד האדם הראשון. הרב שם מפרד אותה, עץ החיים כולו בכל עומק טובו יתגלה בהם ועל אדם. הרב אומר שמהחטא הזה של אדם הראשון שהרחיק אותו מזר אל אדם הראשון, בעתיד המציאות תגיע משם למקומות יותר גבוהים. וזה מה שהרב הזכרנו כמה פעמים בשמונה מדרגות בסוף אורות הקודש א', אז שם הרב מדבר שהדרגה השישית דרגת משה, דרגה שביעית היא דרגת זירה על ידיים הראשון, והדרגה השמינית היא, איך כל זה ניצוצי קדושה, חיי קדושה, אני לא זוכר איך הוא קורא למדרגה השמינית הזאת, שהיא מדרגה כזאת שמצליחה להכיל, אני אדבר בשפה שלך, את האחור באחור בתוך הפנים לפנים. ולכן הרב מכנה אותו לא טוב ורע, אלא עץ החיים כולו בכל עומק טובו יתגלה בהם על ידם. אני אולי, אני, וואו, שנייה, אני אנסה, איך אני כאילו אנסח את זה בניסוח שיהיה בהיר וטוב לאנשים. כאילו, אני רק כן אגיד משהו, המושג של החור באחור, עם כל מה שאתם מדברים על החסרונות שבו, אבל יש בו יתרון גדול מאוד מאוד על פני החיסרון. קודם כל יתרון גדול של התקללות מאוד גדולה, ושהם כולם, שהכנסת ישראל והקדוש ברוך הוא הם דבר אחד ממש. אז נכון שיש בדבר מסוים הזה גם חסרונות, שבסופו של דבר זה לא נותן למציאות האלוקית להתרחב ולהתפתח דרך הסגנון, דרך הופעה המלכותית של כנסת ישראל, דרך האושר החיים שלה, כי לכאורה לא יכולה להביא ולדות לעולם. אבל אנחנו מדברים, אנחנו מדברים עכשיו בשפה של נמנעות, שבכיוון שצריך להחליט או אחור באחור או פנים לפנים, אז יש את המעלה של אחור באחור של פנים פנים, וכביכול אתה אומר, עדיף את היתרון, הרי זה מסגים מובנים או ש... עכשיו אולי, מה זה, טוב, לא, לכן השאלה אם אני נכנס כאן לפינה או ש... אם זה לא השפה שכולם, אם אנשים יתחקו מזה, אז אני אעצור כאן, בסדר? אני רק אגיד שיש תיאור מיוחד כזה שהוא מכנה זוגיות כזאת, ככה היא מכונית, בגילוי מופלא מאוד, שיש בה לכאורה מוציא בצורה של אחור באחור, אבל בפרצופיות שלמה של זכר ושל נקבה, שזה הציור הכי אידיאלי הכי גדול שיש בו, כי אנחנו בעולם שלנו נמצאים במצב דיכוטומי, או שאתה מתקלל באלוקות, מתקלל באמת, יש כאן משהו מאוד מאוד מוחלט, מאוד אמיתי שקיים שם, אבל אין פוריות ואין מקום לנוקבה לקראת ישראל לפתח את עצמה מכוח עצמה, או שאם אתה רוצה לפתח את עצמה אז מצריך איזה שם של נפרדות, אבל יוצר תהליכים גדולים. ברור, נגיד ככה, קודם כל, בסוף ההיסטוריה, שבגלל התהליך המסוים הזה של התהליך היה דרך זה שנתנו גם נצות החיים לתפילת מעצמה, ובסוף התגיע לגמה העתידית של סגם השם הזה ביום ההוא, אז נרוויח מה שהרבה יותר גדול, מה שהיה בהתחלה, נרוויח גם וגם. יהיה לנו את כל המילות של המציאות כולה, ואבל פי כן, היא כולה תהיה מוארת כן, אור הלבנה יהיה כאור חמה, ואור חמה יהיה שבעתיים, כאור שבעת ימי בראשית, שהכל יתקלל במקום כזה שלא רק יהיה זיווג בין הלבנה ובין החמה, אלא הכל יהיה קשור למקומות הרבה יותר גדולים. התהליך הזה, יש לו ציור בעולם הפנימי, שהוא מתאר רק משהו עקרוני שהיה ראוי שיהיה, וכשהם עושים את זה כאן, לכן הרב כאן כן מתאר את המציאות בצורה, איך ראוי שתהיה, זה לא, יש יופי גדול מאוד בעולם הזה שנקרא עולם המוסר. עולם זה שנקרא עולם שמגלה חיים אלוקיים בדרך, כמו שדיברנו שהמוסר קשור למידת המלכות, שדרך ההתעשרות של החיים. אבל הרב אומר שבסופו של דבר בצורה אמיתית היא צריכה להיות השתקפות של הצד האלוקי, ולא דווקא מקום כזה שבו היא עומדת לפני עצמה, כי המידה של לפני עצמה מחשיכה אותה, והיא יוצאת במקומות כאלה שבסופו של דבר היא תמיד תהיה קשורה לעולם של דיאבית. הרב כאן כותב מה שקראנו כאן, שכל ההפרעות נגד המוסר יותר טוב ונוגעו ספירה אנושית, ונצד לגבות של משווה חושית ישאה, הם יכולים להשתם תשוקת הידיעה לשכלי, להיות אל מקום, אבל הרב כאן אומר דבר מאוד מאוד נועז, הוא מתכוון כאן, אפילו פעם, אני לא אזכיר אותו את השם שלו, הזכרנו אותו פעם שעברה, אפילו לרשעים מאומות העולם, שאומרים שכל המוסר, תמיד יש בו משהו מסוים שהוא מקווץ, משהו מסוים שהוא אפילו מרמה, משהו מסוים שהוא עושה שבר, בשביל לעשות כל דברים מסוימים אתה צריך לבטל דברים אחרים, ויש להם תביעה לחופש מאוד גדול, והרב אומר בצורה עמוקה פנימית, לא מצד מה שהם עושים, כמו שהרב עוד רגעי, והקרא אותם בצורה חריפה מאוד, אבל מצד הכמיהה שלהם, הם צודקים שבסוף שבר, שהמציאות עכשיו מתנהלת על פי ההנהגה של טוב ורע, יש בו משהו מסוים שכמו שאומרים שגם הטוב הופך להיות חשוך מאוד, הופך להיות קצת במצב מסוימת מתחשב, ובמצב מסוימת קצת נכנע, וקצת נעשה את זה עכשיו בצורה, מה שרמזתי מקודם, קצת מוותר על הרבה הרבה מיניות חיים שהיו יכולות קיימים, אילולא כל מיני חולשות שהיו קיימות בתוך המציאות, אם את כל המציאות כולה היינו מהירים מאור הגדול שלה, מאור השלם שלה, שבסופו של דבר זה ש אחרי חטא אדם ראשון יש בגדים, זה נפלא, זה יוצר צניעות מאוד מאוד גדולה, אבל הרואים שלפני כן הם היו מופשטים, הם היו במצב כזה שכמו שהמדרש אומר שאפילו הרגליים של האדם היו מאירים את אור של החמה, שכל נקודה במציאות הייתה במקום הגבוה שלה. אז יש משהו בעולם שלנו שהוא קצת לא ממקסם את כל האור הלוקי שהיה קשור לכל יום כולו, לכן הוא אומר, אלא שמקום שהאידיאל השכלי, אולי רק שנייה כאן, רק יש כאן את ה... רציתי רק, כי יש כאן מקום בעין היה, שהרב עוד לפני שהרב כאן ממשיר את הדברים, הרב אומר, כן, זה מה? איפה? לא, זה לא הדף הזה. כן, סליחה. הרב אומר, אל הנער הזה התפללתי. כן, עם שמואל, ש... חנה אומרת, אני על זה התפעלתי, אז הגמרא אומרת, אמר רבי אבא שמואל, מורה לך בפני רבי, כן, שכל הסיפור שם של בית המקדש הוא מורה לך בפני אלי. אומר הרב, יסוד איסור הוראת הלך בפני רבו, ומפני שההדרכה לשלמות תיגמר בשני עניינים עיקריים, השלמת השכל והשלמת המוסר, שמקורו מהרגשת היושר והצדק. ואם ילך תמיד השכל מחובר למוסר, יצליח ויהיה לבחן. אבל אם יבוא השכל ויצא מגבול שיבוד המישרים, אז על פי הרוב תהיה כלכלתו גדולה. על כן ההלכה היא, הלכה, אם שהיא אמת, אם שלמות השכל, רואה שיהיה מורה הרב שבא משלמות המוסר מכריע, שלא להורד לפניו. רק אני נותן פשוט דוגמה מאוד מאוד קונקרטית לסוגיה שלנו כאן, של התנגשות בין שכל לבין מוסר, שזה האיסור לראות הלכה בפני רבו, למרות שהתלמיד יודע שיש כאן משהו שהוא לא מדויק מבחינת ההלכה, כן, זה תיאור כזה שהאמת זועקת משהו מסוים, אבל בסוף של דבר, אם הדבר הזה יערר את כל הסמכות ההלכתית, אז הדבר מסוים הזה יגרור הרבה בנזקים במציאות, ולכן יש כאן הרבה דילמות מוסריות, הרבה דילמות רוחניות, שלפעמים מבטאות על משהו מסוים, כי יש משהו אחר יותר חשוב שיושג. וכשהוא שם זה כאן, יש כאן לכן איזשהו צד מסוים כזה שהאמת צריכה לקופף את עצמה לפני המוסר. ונשלמות המוסר הוא מצד המפורסמות, שגרם הוא הטוב והרע. לא האמת והשקר כדי הרמה בו נבוכים. לפי זה, זה הצורך שיהיה שכל משבד אל המוסר, הוא בא לאדם בכללו על ידי החטא, שכמובן שהשתקע מפורסמות, צריך הוא להנהגה משלמת אותו לפי ערכו. בצד שלמות האדם, עיקרו הוא השכל הטהור שהוא השם. ולכן הרב אומר, ההתנגשות הזאת בין שכל למוסר, שמצליחה הרבה פעמים לוותר על האמת בפני דברים מסוימים, משנים מהאמת בפני השלום, משנים מהאמת בפני הצניעות, ובהקשר מסוים לכאן, משנים מהאמיתות ההלכתית, בגלל שיקולים ציבוריים. הרב אומר, כל זה חלק מהתסבוכת שבא בעקבות חטא אדם הראשון, שמצליחה עכשיו לנהל את המציאות מהמקום הזה. על כן, אמורה לך בני רבו, שהוא משחרר את השכל משירות המוסר, אחרי המיטה, שאפשר לצאת הקלה גדולה. על כן, בירות אלי, ששמואל במעלה מתנקר, שאותו להיות משחרר את השכל מגבול המוסר המפורסם, חרד מאוד, שלפי רוב כישרונו הנפלא, תגלה פעולתו הרבה, והדרכה כזאת תוכל להזיק הרבה מאוד. אמנם כל זה, אומר הרב, הוא רק באדם שהוא במעלה במידת האדם. שאנת הבית של מפסמות שולטות עליו, אפשר לצא מכלל זה, תצא תקלה. אבל איש אלוקים קדוש, שסגבה ערכו, כי אינן אדם הראשון לפני החטא, לאיש כזה שיבוד המפרסמות אינו מעלה, כי אם חיסרון. על כן מילדותו לא נמצא בו שיבוד זה, ושכלו מייר ליתן פריום בלי הבטל למפורסם. אז הרב כאן אומר דבר מבהיל מאוד, ששמואל, ההנהגה שלו הייתה הנהגה שקשורה לפני כן לאדם הראשון, ולכן הוא תיעדף את השכל לפני המוסר, כי הוא בעצם זעק את הזעקה של יחוז את המציאות על פי הצד האמיתי שלה, ולא על פי הצד שמתחשב בכל מיני חולשות של המציאות. אומר הרב, אמנה ודאי, כמו שבא רק מצד הקדושה מלאה יתרה, הסכים מלאה וגדותו איך להתנהג בכל עניין, כי הסר על תורו בעצמו ידחרו בכל טוב, וכן כאשר הצלח הנעל להצילו שלא הנה, שאמרה, אל הנער הזה התפללתי, כמו שבא לידי תפילה ונס, אין דבר יורד מלמעלה, ותראה רק מצד יתרון שתרת הסר על שלו, שלמוצא בטבעו, שאיבוד על דברים מפורסמים שהוא מצד הכרה מוסרית, ועתיד להכיר את כל השלמות, מצד שכלו התור, הזוהר בנפשו הנפלא. והרב כאן אומר את מה שהרב אצלנו כאן אומר, שבצורה מדד לעולם אמיתי של אמת ושקר שיכול להתנהל, זה רק אם בצורה, במבחן המציאות, כולה יש שר אף דבר מדרכי המוסר. וזה מה שחנה עוררה אל הנער הזה התפללתי שהוא בא לידי תפילה, אז לא יהיה בו באמת מצב אמיתי של לימוד בין שכל למוסר, אלא אצלו תמיד שתי התנועות האלה ישתלבו ביחד. אבל כמו שהרב אומר, המקום המזהה של הדברים האלה זה שאדם, כל פעם שיש התנגשות בין השכל לבין המוסר, זה עצמו אומר שזה לא מתאים למצב שלפני חטא אדם ראשון, שהמוסר היה רק צלע מצלותיו של האמת, אלא שהוא כבר סוטה ממנו. אז בהקשר למוסר הזה לא נכון לרדת על פיו, זה מה שאני קורא את המשך הפסקה כאן, אלא כן, שבמקום שהאידאל השכלי לעולם לא ישלול את הערך של הטוב ורע, לא יאמר על הטוב רע ולא על הרע טוב, ולהתרומם על גביהם, ובכל מגע שיבוא לידו ישר הטוב טוב והר הרע, כל משהו בצוונו הרע ובולו, יבוא המושפעים הניצות הקטן של זהות של מעלה, אשר רק השעת עין, מכרה חודד וחלישות של הרצון ביחד להזקת המאמץ של הטוב והרע, שם אליהם בדרכי אחים פעלו עליהם, ידי חילוב ותמורה, אשר הוא על הטוב רע ועל הרע טוב, ארץ משפטה מתחתם, ומשמע מאה לא ימצאו מעמד. ולכן הרב כאן בעצם מסביר למה כל האמירה הזאת היא לא רלוונטית בעולם שלנו. כל דש עולם שבו יש התנגשות בין האמת לבין מושגי הטוב והרע, זה עצמו אומר שאנחנו עדיין נפולים בתוך המצב של אחרי חטא אדם ראשון. זה עצמו מעיד על נפרדות שיש בינינו במציאות האמיתית ומצליחת את הדברים האלה. ולכן הזעקה הזאת שאותם אנשים זועקים, יש בה איזו זעקה כללית ונאמר כאן יותר געגוע למקום כזה שבו ההרמוניה בין האמת לבין הטוב תתמזג ביחד. אבל כל דילוק כזאת, אז הרב אומר, הדרך היחידה, כמו שהרב אומר, הדרך היחידה היום להגיע אל עץ החיים, חייבת לעבור דרך ההנהגה של עץ הדעת טוב ורע. כן, ככה הוא כותב הרמב"ם בהיגיון שלו לחכמים של פיל, שהיום אכלו מעץ הדעת טוב ורע, כי היא הדרך היחידה שדרכה תגיעו אל עץ החיים. שההנהגה אצלנו היום ודאי צריכה להתחשב בכל המקומות הרחוקים שבה אנחנו נמצאים. אבל הרב כאן בצורה חרישית מעורר איזשהו כמיהה לסד אחים גדול יותר, לסד אחים יותר עליון שיופיע. בהקשר הזה אני חוזר רק לסלט הזרים דרך פסקת הזין, שיכול שפסקת הזין, כמו שאמרתי, היא בכלל קשורה לדבר הזה, שבעצם המוסר הטבעי הגלוי, הכוונה כאן לסד הנגלה של התורה שמתגלה דרך מערכות של מוסר של טוב ורע. לעומת המוסר העליון הסודי, שעליו הרב מדבר הרבה בישראל ותלתו פסקה י' ג', הרב שם מדבר שהעולם, המוסר שלנו היום מוסר משון מוסרות הבהמה, שמדריך את הדרך בין טוב לבין רע. המוסר העליון, הרב שם אומר, הוא מוסר שבו כל הופעה בחיים היא חיה את עצמה בצורה המלאה שלה, בצורה הספורטית שלה, ובעולם כזה הרב שם אומר אין מושגים של אמצעי ומטרה, אלא כל המציאות כולה חי את אור עליון, שזה מוסר יותר במשמעות של התמסרות אל המבט האלוקי של העולם. ובעצם כל הפסקה שלנו כאן מדברת על מתחים בכלל בין העולם הנגלה לבין המוסר העליון הסודי, שבקשר כאן סודי, לא כמו שדברנו קודם, חוקי התורה שלא נדעת העמם, אלא מוסר העליון הסודי הוא בעצם התכלית האחרונה של המציאות, שאדם חי בה כל פעולה ופעולה מצד הערך העצמי הפנימי שלו, ולא כאמצעי לקראת מטרה אחרת. ולכן הרב אומר שאי אפשר להגיע אל המוסר העליון הסודי בלי שנעבור קודם כל דרך התהליך של המוסר הטבעי הגלוי, שהוא קודם כל בכלל צריך לזכך את הנפש במקום שבו היא נמצאת, ורק מתוך זה יהיה אפשר להגיע אחר כך אל המקומות הגדולים העצמים האלה. אבל בלי שאנחנו בכלל קודם כל נזכך ונפתח את התאמה שלנו אל הדבר הגדול הזה, אז ההגעה אל אותם מקומות רזיים, סודיים, אפשר אולי לנסח את זה ככה, שהעולם הסודי הוא עולם שבו, כמו שכתוב, אין, ככה כתוב בספר הזוהר, ששם אין אסור ומותר. אלא הרב מזכיר את זה, שזה עתיק הקדישה, שכולי ימין עלי בשמאלה. ששם הכל מואר באותו, ושם זה רק טוב וטוב יותר גדול. והדרגה של זר נפין, שהיא הדרגה של הניגלה, שהיא הדרגה של התורה, היא, יש בה ימין ושמאל, טוב ורע, מותר ואסור. והדרכה העתידית היא הדרכה כזאת שבה הכל, כן, שכולה ימינה, שכולה הקור אלוקי, ומוסר בעולם העליון הזה הוא לתת לחיים להתגלות בבחינה של אני אמרתי אלוקים עתיו, שאדם דומה ליוצרו. אבל הוא אומר אי אפשר להגיע למדרגה הזאת של המוסר הסודי, המוסר הרזה הזה, בלי שהיא מתלבשת קודם כל דרך ההנהגה המוזרת, דרך ההנהגה הגלויה, שיודעת קודם כל בעולם שלנו לדעת להתנכר לרע ולבנות את הטוב. נכון שיש בזה משהו שהוא בעצם לא מאיר את כל המציאות כולה ורואה איך מלוא כל התפודו, ובוא נאמר כך, הוא חי את השקר הכי גדול, שכביכול יש משהו זולת אלוקי, שכביכול יש בכלל דבר כזה שנקרא רע, זה אולי השקר הכי גדול שקיים בכל העולם המוסרי שבו אנחנו נמצאים. אבל בתוך ההנהגה הזאת היא הדרך היחידה שתכוון אותנו להגיע אל המקום הגדול יותר. כן, בסדר, בהקשר הזה בעצם הפסקה כאן יותר עסוקה בכמיהה אולי מאוד מאוד גדולה לעולם שכולו מואר באור אלוקי, אבל כל זה אנחנו עושים בעולם שבו יש מתח של טוב ורע, אז בעולם כזה אנחנו צריכים להתנהג עם כל מה שאנחנו יודעים שהוא זמני ביחס לעולם יותר עליון.
טוב, כן.
ל-י"ד. כן, אבל שמה בידל זה המוסר יותר צמצם את האישיות של האדם. י"ז זה שהמוסר מצמצם את האמת, זה זכה הרבה יותר נגיד אידיאולוגית, שבא אולי אפילו ממקום יותר כאילו מקום כאילו יותר גבוה, לא איך המוסר לא נותן לחיים שלי להתממש, אלא איך המוסר לא נותן לאמת יותר גדולה להתגלות. נכון שתיארתי זה דרך עובדה הזאת שיש חלקים מצוות שלא התגלו, אבל זה יותר זעקה של שר השכינה, שמבחינת המבט האלוקי את הכל עשה יפה בעיתו, כל המציאות כולה מוארת. וזה שהמבט המוסרי בא בחשדנות על מציאות ובא לשים גבולות במציאות, בדבר מסוים לעצמו יש משהו שהוא לא נותן כביכול למלכות שמיים להתגלות בתוך העולם. מסבין, לכן זה ניגונים שונים של זעקה אל מול המוסר. עד כמה המוסר פוגע בתפיית החיים, אבל כאן זה משהו הרבה יותר גבוה, עד כמה המוסר הוא בעצם חי עולם שנכנע לעולם שקרי, לעולם כזה שבו לא מסוגלים להבין איך אין עוד מלבדו, איך כל המציאות כל האלוקית, ומלא לנהל את המציאות בצורה כזאת היא שנלחמת לזרים שמצד האמת האלוקית הם כולם אלוקים, כן, זה זעקה כביכול הרבה יותר עמוקה, אבל כמו שהרב אומר היא הרבה הרבה יותר חוקה מצד, דווקא לפסקה י' הרב כן נתן הרבה יותר מקום מעשי, ומה אתם צודקים, וככה צריכים לנהל את הדברים. פסקה י' המסר שלה שזה הלכתה למשיכה, טוב לספוג את המדרגה הזאת, אבל בינה לבין הנהגת המציאות בהווה למתיים זה רק עניין של חלום. בסדר. בוא נתמל את חטא, כן, אני באמת מבחיר אותי לקרוא את חטא, אני לא מבין איך פסקה כזאת יחסה בספר, אני רק אקרא אותה, כי הרב כאן, זה בעצם יתחת במידה מסיימת, זה לאור כל הפסקות שראינו עד עכשיו, הכוונה גם הזעקות מול העירה, וגם הזעקות מול המוסר, הרב, זה קצת, כאילו, קצת, לא יודע, מבין, הרב כאן אומר שלכן, יכול להיות שכל הכפירה של שקדמה לגאולה, שבדור של עקבת המשיכה חוצפה יזגי, בא, כמו שאנחנו יודעים הרבה במקומות ברב, בא להסיר את כל השיגים מהאמונה, אז היא באה בצורה עמוקה לשמש לנו כאיזשהו רצוע בישה, תביעה כזאת שתתבע את העולם הקודש להתגלה בצורה נכונה. אני חייב להקדים, לפני שאפילו קראת הפסקה, הרב בכלל לא בא להצדיק אותה. הוא בא לו יותר להצדיק את הקדוש ברוך הוא, למה הקדוש ברוך הוא שם את אותם כופרים בדור שלנו כאיזשהו גורם שטובה מאיתנו לגלות את האמונה בצורה יותר עמוקה, בצורה יותר גדולה, כמו שהרב מזיח.
זה לא כל הרבה ממאמר הדור זה על זה בדיוק?
לא, לא, אני אסביר, כי כאילו, נגיד, אני לא עכשיו לחזור על כל מאמר הדור, אבל שם כל הסברה של הרב במאמר הדור זה להסביר את הגרעין האמת הפנימי שהגענו לתוך הכפירה. בשלושה שלבים, שלב ראשון שהיא בעצם מעוררת את אור הפנימי, שלב שני שהיא מעוררת את בסום העולם, שלב שלישי שהיא מעוררת את התביעה לעצמיות. שזה סדר אחר, כאילו שבעצם בא לומר איזה, מאחורי כל המטפות החצונות, איזה נקודת האמת בתור רוחבי קיים כאן. כאן הרב התייחס אל הכפירה בתוך כוח שולל, שאין לו כוח חיובי. אבל כמו שבפרקי שירה אומר, כן, כי הרב כאן, אני כבר אומר, הרב כאן התייחס אל העיתונאים, איך הרב מכנה את זה כאן? איך? ספרים? עיתונים והשפעות. זה מה שמוזכר בפרק שירה, שהכלבים יאמרו שירה, ככה מסתיים פרק שירה, שגם אפילו הכלבים יאמרו שירה, שנאמר לפי זכרוני, בואו לפניו ברננה, בלשון בואו, כאילו נביחת הכלב, ואז המדרש שואל, אמר רבי אמר רבי ישעיהו, כל ימי, או רבי, לא יודע לכם מי זה היה, כל ימי הייתי מצטער על דבר זה, וכי הכלבים אשר עליהם נאמר, והכלבים עזי נפש יאמרו שירה, עד שבא אליהו הנביא זכור לטוב ואמר לי שתוק, ועל דבר שאתה שואלני שתי תשובות בדבר. ואז אליהו אומר לו, אם יש לכם פרק שירה כאן מכם אחד הסידורים, שזה בסידורים כן, לא, טוב, אני אגיד את זה בעל פה. רגע, לא, לא, טוב, לא מוצא את זה. ועל דבר שאתה שואלני איך הכלבים אומרים שירה, זה אומר שתי תשובות לדבר. א', שמהם מצועתיהם עושים, מעבדים קלפים לכתוב עליהם ספרי תורה, וב', שנאמר על הכלבים ובכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. יש לכם את פרק שירה? מה זה איך? בסדר, אז אני רק, עד שתמצא את המקור המדויק של הדברים, מצאת? אז רגע, הרב יצל, אני לא זוכר, באחד מפרקסים מסביר את מה זה? יש פה רבי ישעיה, כן, תלמידו של רבי חנניה, תנא חמש ושונים תניות, אמר כלבים שכתוב בהם, הכלבים הזה נפש, לא ידעו שובעה. כן, כלבים אומרים שאלה שמר בור ונשתר ונחאה, אז הוא אומר, כלבים זה נפש, לא יודעים סביבי, זכו לו, אמר שירה, אני לא מכונן שלא אמר לו, ישעיה, עד מתי אתה מתענה על דידי הדבר, שם פני המקום, מיום שגלה סודו לחבקו, כנביא לו גלה דבר לשום בריאה בעולם, אלא בשביל שתלמידו של אדם גדול אתה, שלא יכולים שלא לזקק לך, ואמרו, כלבים, כתיב בהם לכל מי ישראל לחס כם שונו, ולא יודעים שזכו לעבד אורות מצועתם, שמי תפילים סודו בסדר תורה, אבל כן זכו לומר שירה. ומה ששאלת, חזור לאוריך, ואל תעשה בדבר זה. הרצל אומר שבעצם המידה שלה בא לתחס, הכלבים הזה נפש, זה החוץ בתעדיק בתמשיכה, והכלבים כאן הכוונה למה שנקרא כלבי השמירה של הדמוקרטיה, כולנו מבינים על מי הכוונת הדברים, שעל זה יש שאלה, כולם אומרים שירה, כולם קשורים להרמוניה הלוקית, אבל הם דיסהרמוניה, הם הם אף נקודת האמת לצד עצמם, איך הם קשורים להרמוניה הלוקית, ועל זה קודם כל אומר, הכלבים נאמר להם אוכל בני ישראל לא אחד כאלו שונו. כוונת הדברים, כלבים במצרים נבחו, בישראל לא נבחו. זאת אומרת, יש הבדל בין החוצפנים היהודים לבין החוצפנים הגויים. שיש סגולת ישראל פנימית שעדיין מעדדת בהם, אז מלא, אל תדמה כפירה בעם ישראל לכפירה שיש בכל מקומות אחר. וצועה עכשיו יותר עמוקה אומר שמהצועה שלהם כותבים ספרי תורה, תפילים וזוזות. הכוונה, מסביר הרב, מהקושיות הגדולות שלהם, זה מה שמגרה, מדרבן, משמש קטליזטור לדברי חכמים, לכתוב תורה יותר עמוקה, לכתוב תורה יותר גדולה. שבעצם הערך של כל הסירחון העיתוני הזה, וכל הדברים האלו לא מצד עצמם, אלא משהו טובה מאיתנו, יותר לזכך, יותר לדייק את האור האמוני שלנו. אז כמו שראינו כאן, יש כאן הרבה כאילו קושיות על העירה וקושיות על המוסר, שהקושיות האלה הם באים מקורות נמוכים מאוד, אבל בנו זה טובה מאיתנו.
איך? כתוב שאתה לוקח באמת, אתה מציץ.
אז בוא נקרא, בוא אחרי שהקדמתי עכשיו נקרא, פנים משובחים עם כל המשובות העונות של ירד שמיים, שהם מתואר לב על פי הקרב הרגשת המעונה. אתה מרגיש את פשוט הבא, לא אותו גדולת הקרה, היא מצמצמת את החיים, באמת את אמרת, מקפלת את כוחות חומרים את הקולנות שכוחים, שם מונח הרפיון, שכאן הרב חוזר בעצם לכל הסוגיות הקודמות שלנו כבר עבר. אבל זה בא סגולת הניגוד, שסגולתה היא הניגוד, שכל עניינה היא בשלילה שלה. אני חושב על ידי ספרים, עיתונים והשפעות, שם הריסה והגסות גדולה מאוד. אשר אינו יכול לעמוד בפני חמרה, וקודם כל ניקח מזה תמצית של איזוז וחל, וגבוהת הרצון, פעם מסוגל לאמץ את עוז החיים, המדלדל זה להשפעת פנייה של יראת שמיים, שעוד זה נסתגל על הכרה ברורה. ומשני הכוחות יחד, יבנה עולם, ויבנה עם, ותבוא גאולה וישועת עולמים, ויצא עולם כולו, וכבוד השם עליון, וכבוד השם אלוקי ישראל, וכבוד עולם, וכבוד כבוד תפארת עוזו, תחדו כולם החטיבה אחת, רומה וישראל לשכל, ועומת יבקה בעוזו, ושקר ועוול כלי לחלוף, כל שעה וכל תחלה, וכל גבוהה ואומץ, תואר וקודש יתרומם, צפון נביא מהשם צמחה, וביוני אדם, לא שישראל יגילו. בעצם מה שאב כאן אומר, ומה שאב אומר בהרבה מקומות, זה שיש רשעה בעולם, היא זאתי שמגרה אותנו לדבר בשפתה, וזה בעצם להוסיף לנו את תכונת העוז שבעצם נוזע בה כל פעם, דיברנו זה כבר כמה פעמים, שכל פעם שיש מתח ומאבק ומחלוקת בין קבוצות, אז בצורה סמויה אתה מקבל את נקודת האמת שגם לצד השני ומביא אותה אליה. וכאן הוא אומר, מה נקודת האמת שקיימת בה, שאתה מביא אותה אליה דווקא בזה שאתה נלחם איתה, כי זה שאתה צריך להילחם איתה, זה פתאום מעורר בך את מושגי העוז, ובעצם אתה כאילו בצורה סמויה צריך להצדיק את מה שחסר בך ולכאורה קיים שם, ואז אתה משלים את הדברים בצורה גלויה. הרב כאן לא מתכוון על ידי אימוץ ישיר שאנחנו מקבלים מהם, אלא בעצם זה שאנחנו נאבקים איתם, בעצם התפיסה שנמצאת בינינו לבינם, אז בצורה חרישית את כל העוז שקם בהם וחלוש בעולם של הקדושה, הוא מסתפך לעולם של הקדושה ומתגלה במלוא העוז שלו. יכול להיות שבצורה גלויה אנחנו רק נלחמים איתם, אבל כל מלחמה בצורה סמויה היא מספחת את תביעת העוז הסמויה שגנוזה שמה, ושהיא ראי איך בקודש יש עכשיו חולשה, כמו שהוא אומר שבסוף שהכל התנקה, זה הוא אומר ואור אמת יבקע בעוזו ושקר ועוול כלי לחלוף, שזה לעומת השקר שלהם, אבל גם כל חולשה וריקבון תיחלה והתגלה גם גבורה ואומץ, וגם טוב הקודש יתרומם, שאז נקודת האמת של הקדושה שקשורה לטוב הקודש יתגלה, אבל גם תדע איך לא לוותר על תכונת הגבורה ואומץ, שלמתיים יכולה להימצא לא בעולם הקודש, בגלל כל הפגעים שיכולים לבוא אל עולם הקודש. איך? לא, זה סיכום כולל, זה לא קשור דווקא לפסקות האחרונות, זה סיכום הכולל דתי, שכל הפסקות מתחילת איראן. לא יודע לזה סיפור. למה פסקה כזאת חריפה, שהיה כאן ממש כאילו... כן, שקצת... לא יודע, זו פסקה שהיה צריך להצניע אותה, אני חושב, כאילו, לא... לא, לא מצד ההקשר שלה, אלא מצד ה... כאילו, שהרב כאן ממש ככה, כן, נותן לגיטימציה גם אפילו לספרים עיתונים והשפעות, כאילו, זה מקומות הכי שפלים של הרשע. איך?
העיתונים של פעם, הרב כתב בעיתונים, כאילו.
בעיתונים, הוא לא הזכיר אותו בעיתונים שלהם, הוא כתב בעיתונים שנלחמו בעיתונים שלהם.
העיתונים היו הדוגמת לספרות, כאילו, ברנט, כאילו, זה היה
אינטליגנטי,
זה לא כמו היום ש...
הבנתי. אולי אתה צודק.
העיתונים של פעם היו, כאילו,
ברנר היה... כן, הניסוח של הרב, אבל לא שולי, עד שאין אדם יכול לעמוד לפני עריכה מרה, אז הרב כן מתייחס כאן למשהו שהוא לא, כפירה במקום הכי מנובל שלה, הכי דוחה שלה.
היו אמיצים וכופרים גדולים וזה, אני רק אומר שזה לא היה...
הבנתי.
כאילו, עיתוני לשוק, כאילו זה לא היה...
זה לא היה רדות, טוב, כן, הבנתי.
זה היה פשוט כפירה.
בסדר, טוב, בסדר.